טוב, אנחנו עסקנו במחלוקת בשבוע שעבר וראינו, אני אעשה סיכום קצר, ראינו את מחלוקת הגאונים והרמב״ם, איך לפרש את המחלוקת. עסקנו בתפיסה של רב סעדיה גאון, בתפיסה של רב שמואל בן חופני, ועצרנו ברמב״ם ובביקורת שבאה לחובות יאיר עד דבריו, שהביקורת שלה הייתה מכוונת בעיקר בשני כיוונים. מצד אחד הטענה הייתה שהרמב״ם לא השאיר שום דבר שנאמר בסיני, אם הוא רק השאיר דברים שהם במחלוקת, או בלשון פשוטה בסיני נאמרו איזה דברים נורא כלולים כאלה, נכון?
נכון.
שזה לא הניח את דעתו. הדבר השני שהטריד את פעל החוות יאיר זה ריבוי מקורות בחז"ל שבניגוד לעמדה הנפשית הבסיסית של הרמב״ם, שמדבר על היכולת של תורה שבעל פה לשמר בצורה מדויקת המסורות שלה, ללא כל תזוזה, ללא כל שינוי, ללא כל שכחה, יש יותר מדי מקורות שמדברים במפורש ששפת השכחה. ולכן החוות יאיר לא מציע תורה אחרת, אבל קריאת הכיוון שהוא נותן לנו היא קריאת כיוון שאומרת שאנחנו צריכים לפתוח את הנפש, לשקול אפשרות שאנחנו מצד אחד יכולים לקבל את זה שיש שכחה, ושמה לעשות שרב שמואל בן חופני כנראה קרא טוב את הגמרות, שהמחלוקת היא לא תולדה רק של סברה וגם במסירה עצמה. ומצד השני אנחנו צריכים לפתח לעצמנו תורה שתאמר לעצמה שזה לא מאיים על המסורת או לא הופך אותה לדבר המשובש. וזה באמת נוגע בשאלה יסודית שלגביה נחלקו גאונים ורמב״ם עם ראשונים, גם בעולם שבעלי התוספות וגם ממי שמושפע מהם. כוונתי, אני אביא לכם כמה קטעים קצרים עכשיו שרבינו תם והרמב״ם, והוא נוגע לשאלה מאוד מאוד יסודית שגם שבוע שעבר עסקנו בה קצת, גם כשלמדנו בחנוכה על את הדרשה של רב צודק, למה זה תורה שבעל פה. כן, הרמב״ם וגם הגאונים בצורה ברורה הם היו משוכנעים שהתורה שבעל פה ניתנה בסיני, זו איזה מרגלית שניתנה בסיני. אני מדבר כרגע על המסורות, דברים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ותפקיד כל הדורות הוא לשמר את המסורות האלה. והם גם משוכנעים שאכן אפשר לשמר את זה, אפשר שדבר יעבור מדור לדור לדור במשך עשרות דורות והוא יישאר אותה פינה, אותה מרגלית. זאת ההנחה היסודית שיש להם. וההנחה הנוספת שיש להם היא שמה שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל זה לשמור את מה שהוא אמר בהר סיני. כלומר, אני מצווה לשמור את התורה המקורית, זה מה שאני מצווה, ומטרת תפקידם של מוסרי תורה שבעל פה הוא לשמור עליו ולהעביר אותו אליי כדבעי. וכאן גם ההנחה הנוספת שלהם שהם אכן הצליחו בכך ועמדו במשימה הזאת. אפשר הרבה להרחיב בעניין הזה ברמב״ם, אני רק אוסיף שאפשר לראות ברמב״ם גם תפיסה דומה על גבי עצמו. כלומר, כשמסתכלים במשנה תורה דרכי ההפצה שלו, רואים בעליל שהרמב״ם היה מודע לבעיות שיש בהעברה של מידע, של תורה, והוא ניסה לשמור על האיכות של החומר שעובר. וכך הכתב היד הכי מפורסם של משנה תורה הוא כתב יד אוקספורד, שהוא למדע ואהבה, שהרמב״ם בסוף ספר אהבה מאשר בחתימת ידו הוא גם מספרי אני משה ברבי מימון. שמה זה הוא גם מספרי? הרמב״ם מחזיק בבית עותק של משנה תורה והוא מאשר שהעותק הזה הוא שווה לעותק שלו. והרמב״ם באיזשהו מקום האמין שאפשר לשמר טקסט, אפשר לזכך אותו, אפשר לשמור עליו. כשעוברים לעולם של בעלי התוספות, הם כבר חיים במציאות רוחנית שונה לגמרי לחלוטין, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה טקסטואלית, והם לא מעלים על דעתם ברובם, לא כולם, שאפשר בכלל לעלות על הדעת את מה שהרמב״ם חלם, שאפשר לשמר דבר בצורתו המקורית. כן, נתחיל קצת מהגרסאות דווקא. אחד מהדברים הבולטים למי שלומד מרש"י צפונה בתוך העולם של הצרפתים והאשכנזים זה תופעת ההגאות שנעשית ככלי פרשני. אחי גרסין אנשי רש"י זה כלי פרשני שרש"י מציע נוסח אחר בסוגיה, כאשר הוא חש שהסוגיה כפי שהיא לפניו היא לא נקראת טוב. המודעות לכך שמדובר בכלי פרשני, מסביר רבן אותם בהקדמה לספר הישר, הוא בא לידי זה שרש"י דאג את ההגאות שלו לשים בפירוש ולא להגיע בפנים, כי הוא היה מודע לכך זאת הצעה, ואולי יבוא אדם ויקיים את הנוסח האחר. נכון הדבר, מה עשו המעתיקים? ידידי, מה הם עשו? אם רש"י אומר אחי גרסן צריך לשמוע בקולו, ואז הם מגיעים, רבן אותם כבר בספר הישר אומרים שפשוט כל הספרים לפי ההגאות של סבא שהם רק הצעות. עכשיו לאחרונה נכתבו כמה מחקרים חדשים על מה מקור הגרסאות האלטרנטיביות של רש"י. אני יכול לספר שוורד נועם פרסמה מאמר שבו היא מציעה שבניגוד למה שהרבה אוהבו לחשוב שזה הכל מסברה, שאולי היו לפני רש"י ידי נוסח שונים, והיא כמה דוגמאות, זה ממש פורסם בסדרה, שאולי רש"י באמת פעל עם ידיד נוסח אחד עקי נוסח אחר. מרדכי סבתו בדוקטורט שלו על מסכת סנהדרין, ויש לו שם פרק שהוא בדק את כל האחי גרסין של רש"י במסכת, אחד אחד בדק מה היה הנוסח שעמד לפניו, על איזה רקע הוא מגיע, עם הנוסח שהוא מציע נמצא בידי נוסח אחרים. אבל יש כבר איזושהי התבוננות חדשה קצת בתופעה, אבל דבר אחד מאוד בולט בעולם הצרפתי אשכנזי, זה איזושהי תחושה של חוסר ביטחון ראשוני, הייתי אומר, בטקסט. יש להם איזשהו חוסר אימון שהטקסט שמגיע אליי הוא בהכרח מזוכח. הם מודעים לאפשרות שכבר לידיהם מגיע טקסט לא כל כך טוב. הם מציעים הגאות ומהלכים שזה מאות הגאות בגמרא, זה לא אחד, שניים. והתופעה הזאת של התחושה, שאני לא בטוח שאני באמת מחזיק את מה שהרבה שהיא אמר, זו תחושה נפשית מאוד עמוקה, היא יכולה גם להתעצם כשאנחנו מבינים שעולם הלימודי של בעלי התוספות הוא תופס פנים חדשות לחלוטין לעומת העולם של הגאונים ושל הרמב״ם. סך הכל הפרשנות בעולם של הגאונים ושל הרמב״ם זה הייתה פרשנות שהיא די רגועה. אנחנו לומדים עכשיו רב שרירה, מגלים שבקלה של שנת ראש פל דלד הם אמרו איזה חידוש בגמרא, ובסך הכל אם אדם לוקח לשני תורה לרמב״ם, שם אותו מול הגמרא, לא פחות או יותר רואה תמונת ראי של מה שכתוב בגמרא. טוב, הגמרא של הרמב״ם, ברור שיש פה תעשייה שלמה של פרשנות ששאלה האם הרמב״ם מתאים לגמרא, אבל בכל זאת הפרשנות מאוד יציבה, הם בעיקר עוסקים בפסק, זה בעיקר מה שהם עוסקים. לעומת זאת, כשאני בא לעולם של בעלי התוספות של המאה ה-12, אני כבר נמצא בסיפור פרשני חדש לחלוטין, בסיפור שהייתי אומר הוא לא מנסה לסכם את הגמרא או לארגן את התכנים המפוזרים שלה עם רמב״ם, אלא אני נכנס לעולם שמתחיל לחשוד בגמרא או להקשות עליה קושיות. במקום להיות בתנועה נפשית של שיקוף, של ארגון, של סידור, התנועה הנפשית של בעלי התוספות היא לשאול שאלות על הגמרא, לא לשאול מה הגמרא אומרת אלא לשאול על הסוגיה. שבעולם של בעלי התוספות זה בא בעיקר מהזווית הדיאלקטית ודומה לאמוראים, כלומר הם עסוקים בלהשוות גמרות שונות ולגלות שהגמרות לא מתאימות אחת לרעותה. וכאן תראו מה קורה לעולם הפרשנות, מה שקיניתי בשבוע שעבר זה רעידת אדמה של המסורת. כי ברגע שיש לי סתירה בין שתי גמרות, ואני כבר, הסתירה נוצרה כי קראתי כל גמרה מה שבוטניאל מכנים כפשוטה, קראתי אותה לבד ואז גיליתי סתירה ביניהם, ואני רוצה ליישב ביניהם מהסיבה הפשוטה, כי אני משוכנע ששניהם הם התגלויות אלוקיות על הנושא, ואני רוצה שההתגלויות יסתדרו אחת עם השנייה.
לא חייב להיות שזה התגלויות אלוקיות, שזה מי שכתב את זה, איך הוא כותב אותו דבר ב...
בוא נדבר בשפה שדעתי גם התגלות, אבל יש שתי מסורות של חכמי תורה שבעל פה אותו דבר. ושתי המסורות האלה הם לא אומרות אותו דבר, וכאן ההנחה שלהם היא שהיא לא הנחה היסטורית, אלא הנחה משפטית, למדנית. שמקום להגיד שיש מחלוקת, או מקום להגיד שאחד מארץ ישראלי ואחד בבלי, וכל הטכניקה, אחד פסור, אחד פומפדיטה, הם העדיפו להגיד שניהם מחייבים אותי, וכן עכשיו אני צריך ליצור נוסחה ששניהם יתיישבו אחד עם השני. גם הם, תדע לך, גדולי הדיאלקטיקנים שהיו מעולם, הם לפעמים ירימו ידיים ויגידו זה מחלוקת סוגיות. יש תוספות מאוד מפורסם במנחות, שם הם מביאים את כל הרשימה של כל הסוגיות המחלפות בש"ס. גם הם לפעמים יגידו אין ברירה. אבל הפעולה הפרשנית המרכזית שהם בחרו לעצמם הייתה להגיד, אם אני יכול ליישב, אני רוצה ליישב אותם. ובמובן הזה הם באו, והפכה מתודית, האפשרויות שלהם הן מאוד פשוטות. אני יכול ליישב את א' ולהזיז את ב', אני יכול לקבל את ב', להזיז את א', או זה מובנה שאני כבר יכול מה עכשיו לעשות? להתרחק ממה שנקרא פשט, ומה לעשות? להציע המון המון פירושים, זה מובנה של כל סוגיה שיותר מפירוש אחד. אם הרמב״ם מדבר בהקדמה למשנה תורה, שהפירוש הקובע הוא הפירוש שהדעת נוטה אליו, ועל סבלי התוספות זה נמחק. ובלשון מאוד מאוד פשוטה, סבלי התוספות, מה המסורת אומרת? קודם כל הם חיים בתודעת סתירה, ככה הם חיים. כמו מראש הם חיים בתודעת סתירה. אתם ודאי מבינים איך זה נוגע לעולם המחלוקת. כי אם הרמב״ם אומר, אני רוצה לשמור את מה שנאמר בהר סיני, ואני מאמין שחכמי ישראל הצליחו לשמור על מה שנאמר בהר סיני, והמחלוקת ממש היא מסותרת את התנועה הנפשית שלי בלימוד התורה, יש לי בעיה עם זה, אני אזיז אותו, אני אזיח אותו על הסברות, רק לשם. שרבן אותם כל החוויה של לימוד היא לחשוב שיש כל הזמן סתירות, כן? כך הוא חי, כאילו זה מה שהוא מחפש בסוגיה. כאילו הוא מחפש את זה, זה מה שהוא אוכל לאוכת בוקר, זה מה שהוא, זה הוא מדבר בשיעורים שלו. כל השיעורים שלו זה ואין תאמר ויש לומר ועוד יש לומר, ואם יש ועוד יש לומר אז יש תמיד ועוד ועוד יש לומר, ככה הוא חי. קודם כל המחלוקת מתחילה להרגיש טוב. אני יכול לספר שהמחלוקת הזאת, הדיאלקטיקה היא כאילו יוצרת מחלוקות חדשות, כי היכולת להגיד ויש לומר ועוד יש לומר ועוד יש לומר הוא לתת פנים חדשות לגמרי לתופעת המחלוקת. בעצם להבין שזה מובנה בתוך מערכת של מסורת שהיא כוללת בתוכה הרבה קולות, ובסופו של דבר כשאני בא להחליט מה הקול שנאמר בסיני, אז התשובה היא אלו ואלו, כולם או אף אחד מהם, או מה, כבר לא בוחר לפי מי שהדעת נוטה, אין יותר דבר כזה, כן? מי שזכה ללמוד אצל אבא שלי ושואל בסופו של דבר, אז איך הוא מסביר את הסוגיה? אז התשובה היא שאפשר להפרש את הסוגיה בהרבה דרכים. אפשר ככה ואפשר ככה. סיפרתי לכם על הבן דוד של ייץ, ייץ לנדיס, הוא מהנהנים של פרסי פסח פרנק, יודעים את זה?
ירושלים.
ושמה, כן, ירושלים, שם גם הציוציונים, יש גם אגף של בני ברק שיצא דרך הבת שלו שהייתה נשואה לרב שמואל רוזובסקי, ראש ישיבת פונוביש, וחלק מהם הם גדולי הרבנים החרדים, חלקם יש גם אגף של פונוביש באשדוד. אז אחד מהבני דודים של ייץ הוא ראש ישיבת גרודנה באשדוד, וכשהייתה אחד מהקרחים הראשונים ששורי הרב ליכטנשטיין, אז אבא של ייץ, דיוויד, הביא את זה מתנה לבן דוד, והוא הסתכל בספר כמה דקות, אמר לו, הספר הזה מזויף. או למה? הוא אומר, תשמע, הוא כל עמוד כתוב שאפשר, יש שלוש אפשרויות להסביר את הסוגיה. מה, הוא לא מחדש חידוש ומוכיח איזה הסביר נכון? כאילו, מה זה האפשרויות האלה? תלמיד תורה כתבו. אבל זו התנועה הנפשית שלו. מה הסוגיה אומרת? מיצוי הניתוח אומר שאתה לא יכול להגיד בוודאות, אתה ככה חי. כן, זה העולם הנפשי כאלה שבעלי התוספות, הם יוצרים מחלוקות חדשות, פירושים חדשים, הם חיים את המחלוקת. הייתי אומר, אין להם שום בעיה עם זה, ולכן זה לא מפתיע כל כך שכשנחפש קצת הגות בצבעלי התוספות, שזה הייתי אומר לכם, זה בחינת ההפכי הצור, אגם מים חלמיש למים ומים. קבלי התוספות הביאו על התווקס בזה שהם לומדים תורה, הם לא כל כך נותנים לעצום דין לחשבון מסודר של מה התשתית הרעיונית שעומדת בבסיס מה שאנחנו עושים. כמעט לא עושים את זה. כאילו רבנו תם פשוט מפרס סוגיה אחרי סוגיה אחרי סוגיה, שיום אחד הוא יעצור ויכתוב איזה חיבור, ההיסטוריוסופיה של תורה, הוא לא עסק בזה. אבל אפשר פה ושם למצוא אמירות כאלה. אז זה לא מפליא שנגלה שם בקצת שיש, זה בתשובות שלו. אני אשתף אתכם בקטע, ניסיתי לראות אותו היום לקבוצה, אבל לא הצלחתי. אז אני אעלה את זה מהבית. במסגרת פולמוס מאוד גדול שיש לו עם רבנו משולם. על מספר הנושאים. רבנו משולם הוא אחד מחכמי פרובנס, שרבנו תם בסביבות 1160 ומשהו, מתכתש איתו באחד מהתכתובות המפורסמות בימי הביניים, בחריפותם, באושר של השפה ושל הדיונים, הוא מתכתש איתו על כמה נושאים, אחד מהם זה אם מפטיר עולה למניין שיבה, המרכזי שבהם נוגע לשאלה האם צריכים לברך על הדלקת נרות שבת. ונכתב הרבה על הפולמוס הזה, של אפרים אורבך בספרו בעלי התוספות, הוא מנתח את הפולמוס, והוא מדבר בעיקר מהזווית שהיא מאפיינת את הספר שלו כשמו כנו, זה ביוגרפיה של בעלי התוספות. הוא נטע בניתוח שלו לתת הרבה משקל לאופי של בעלי ההלכה, אז בעיקר הוא מדבר על האופי של רבנו תם, שהוא יורד על אנשים, שהוא תקיף, רואים מהסוג הזה. אף פעם לא הרגשתי שהניתוח מהזווית הזאת ממצא את התוכן. באמת שמסתכלים יותר בדברים, וכפרסם הזה מאמר מאוד יפה רמי ריינר, כתב דוקטורט על רבנו תם, הוא היום מרצה בבאר שבע, מי שאי פעם ירצה ללמוד שם קצת בבאר שבע זה שם, מי שירצה ללמוד שם במחלקה למחשבת ישראל, הוא המופקד על הצד התלמודי של המחלקה.
הוא לא מגייס נשים
ישיבות. כן, בחור מאוד מוכשר, הוא אח של הרב שמואל ריינר, הוא ילד גלבוע, בחור מאוד מאוד מוכשר. אז הוא כתב מאמר יפהפה שבו הוא חורס שזה מחלוקת מאוד עקרונית בשאלה של מהי מסורת. יש מכנה משותף מסוים למה שעושה רבנו משולם. רבנו משולם לא מתחשב בספרות הגאונים, לא מתחשב במנהג האשכנזי, הוא חותר להגיע ליסודות של ההלכה ולפסוק לפיהם. ויש לנו במשך התקופות השונות של תורה שבה בדמויות כאלה שחותרות לחזור ליסודות, ולפי זה צריך לפסוק. ואם הנוהג, איך שאנשים חיים, הוא קצת אחר, זה בעיה שלהם, לא בעיה שלי. כי איפה ההלכה נמצאת? ביסודות שלה. וככה למשל, בסיפור של נרות שבת, רבנו משולם מניתוח למדני טהור הגיע למסקנה שלא צריך לברך על נרות שבת. זה מאוד פשוט. מה היסוד של הדלקת הנר בשבת?
שלום בית.
שלום בית, או כבוד שבת, או עונג שבת. כבוד שבת גם אומר לעשות ספונג'ה בבית לפני שבת. צריך לברך ברכה לפני הספונג'ה? כן. צריך לברך ברכה לפני הצ'ונט, שהקלישה יוצאה וציוונו להנהג את השבת? לא, לכאורה לא. איפה מגיע ברכה לנר שבת? במה הוא שונה? ובגמרה אין איזה תיעוד. רבנו תם שם, וזה המכנה המשותף, רמי ריינו עוד יפה כותב את זה, מגייס שם, שעל הפרק בעצם עומדת השאלה, לא נר שבת או לא, לדרך נר שבת הם מתווכחים בשאלה הרבה יותר עמוקה, ומה עם מסורת. מה שרבנו תם שם הוא מייצר עמדה, שהיא עמדה לא פשוטה גם בעולם של רבנו תם עצמו, שיש לכלול בעולם המסורת לא רק את היסודות של ההלכה, אלא גם את המסירה שלה במשך הדורות. ואחד מהדברים שרבנו תם בונה שם רעיון הוא שספרות הגאונים היא חוליה מחייבת בספרות ההלכה, ולא נכון לדלג עליה ולחזור לגמרא. שבמאמר מוסגר אני חוזר למי שדיברנו קודם, כך עושה הרמב״ם. הרמב״ם כל מי שקורא את ההקדמה למשנה תורה ומתבונן למשנה תורה ובודק מה יחסו לגאונים, הרמב״ם מסיים את מסירת תורה שבעל פה בחתימת התלמוד, הגאונים הם ניסו לפרש אותו, אם אני מפרש יותר טוב מהם אני מדלג עליהם. למה? הם לא חוליה במסורת, הם פשוט מאוד פרשנים. אין לדעת הרמב"ם מסורת ופרשנות. אז איך חולק רבנו תם? אומר אותם, אומר, מורי ורבותיי, החוליות השונות של הדורות הם חלק מהסיפור, ואתה לא יכול לדלג עליהם, וחלק מהטיעונים שם הם, אני מקריא לכם קצת, אם אינך מאמין לדברי הקדמונים מנהגנו, אתה רוצה לא להאמין לקדמונים, רוצה לדלג על הגאונים, אז תראו את המשפט. בבבלי אל תאמין כמו כן. אתה לא רוצה להאמין לגאונים, זה רק מה תאמין לבבלי. זאת למה. וכאן יש פה תנועה נפשית אצל רבנו תם, הפוכה מכל מי שעסק בגמרות שאני הולך לצטט לכם. יש לא מעט גמרות, בסנהדרין דף כ"ד, בחגיגה דף י' ועוד מקומות, שמדברות כולן בשבח תורת ארץ ישראל ובגנות תורת רבן. זה דברים שאני מניח מאוד פופולריים היום בישיבת הסדר מסוימת, קרב כל מיני חבר'ה בציונות הדתית, אבל הדברים האלה עשו חידודים בבשר של ראשונים, שכן אם כולם חיו על פי הבבלי. ולכן מהי הנטייה כשרואים גמרות כאלה? רש"י למשל, מה אומר בחגיגה? למה התלמוד הבבלי הוא מחשקים? כי הוא כל כך עמוק, צריך להתאמץ להבין את העומק שלו, לא כי הוא... יש תשובה שמיוחסת לאביו של הרמב״ם שאומר פחות או יותר זה היה נכון בדורות הראשונים, אבל אחר כך ודאי הבבלי קיבל את הבכורה, אבל כאילו התנועה הנפשית היא בוא נצמצם. בא רבנו תם, מניף בהם כמו דגל כזה ביום העצמאות ככה, תראו מה הוא אומר, שהרי מצינו שחכמי התלמוד בחרו להם תלמוד ירושלמי קדם רינן רבי זירה ויאטיל קופתא ניטה דשתקח מיני תלמודו דבבלאי, ורבי יוחנן אמר אורייתן קשירה בנתן לקשירה. מכירים את הגמרא הזאת? רבי זירה עולה לארץ ישראל והוא התלמיד הכי טוב בישיבה, אז מה מצאים התלמיד הכי טוב בישיבה? להתחתן עם הבת של ראש הישיבה. רק למה רב זירה לא רוצה? כי מה חושבים מבבל על היחוס של בנות ארץ ישראל? עשרה יוחסים עלו מבבל, ובבל נשארו כל המיוחסים, ובארץ ישראל הבנות לא מיוחסות. אז זה רבי יוחנן נעלה, ומה הוא אומר לו? הורייתן כשרה, בנתן לא כשרה, כאילו השיעור גמרא שלי טוב בעיניך, אבל הבת שלי אתה יכול להתחתן איתה? ותו אמרינן, אין שלום מן הצער, זה תלמוד בבלי. ותו אמרינן, במחשכים או שיבני, זה תלמוד בבל. ורב ירמיה, שהוא כידוע, עולה גם כן. דקר אלי בבלי טיפשי ותו אומרים אוויר את ארץ ישראל מחכים. בעצם מה רבן אתם אומר? גם הבבלי הוא קליפת השום, תראו מה הוא. אלא אז מאיפה באה סמכות הבבלי? אז הוא אומר עכשיו משפט המחץ, הוא בונה את כל התורה הפוכה מהרמב״ם. מה המשפט המחץ? מנהגנו תוראי ומנהגנו בבבל על פי חכמי ארץ ישראל שהם עיקר ההוראה, ולפי כך יש לסמוך על גאוננו ורבנן סבוראי. ולשון פשוטה הבן אתם אומר, אתה משלט עצמך שתחזור לבבלי ותדע מה נאמר בהר סיני? ואיפה אתה חוזר? אתה חוזר לבבלי. אתה חושב שהבבלי יודע מה נאמר בהר סיני? תקרא את הגמרות האלה. אז למה אתה שומר על הבבלי? אז מה התשובה? לא כי זה שירות ידיעות שהצליח לשמר מה שנאמר בהר סיני, אלא התשובה היא מסורת. מה שמחייב יהודי זה מסורת. ואם זה כך, אז גם הגאונים הם מסורת, תחליט, מסורת כן, מסורת לא. וכמובן שהמציאות הרבה יותר מורכבת רק מהדבר הזה. ויש פה העמדה של תשתית של תפיסת עולם אחרת לגמרי, אני מסביר. תפיסת עולם שאומרת, התורה המקורית מחייבת והיה שירות ידיעות ששמר עליו, ובין תפיסה שהיא אומרת, מסורת, מה אתה חייב לשמור? לא מה שנאמר בהר סיני. מה אתה חייב לשמור? את מה ש... מוסרים מדור לדור, את זה אתה חייב לשמור. מיד נראה את זה ברמב"ן בצורה עוד יותר חריפה מאשר אצל רבנו תם במאה ה-13, וזה מה שאתה חייב. ולכן אני כולל את כל החוליות, אני אגיד את זה בצורה הבאה, אם נעביר את זה לזמננו, אתה לא יכול ללמוד רמב"ם ולפסוק על פי הרמב"ם בלי ללמוד עם הרמב"ם את הכסף משנה, בלי לראות את הבית יוסף. אתה חוליה וזה ממשיך, זה הופך להיות מאוד מורכב. כי גם רבנו תם לא יגיד כל מה שהגאונים אמרו, מיד אני אומר אמן יש מרבה, או בוא נגיד בצורה הבאה, וזה הנקודה המכוננת שאנחנו עומדים בפני היום, שאני מצד אחד אומר תורת המסורת, מצד שני מה אנחנו עושים כל יום בלימוד שלנו? יכולים לפגוש את החוליות הקודמות, יכול להגיד בדרך הלימוד בבית המדרש שלנו גם במודע, לדעתי לא מספיק רוכשים את הכלים המדויקים, אבל צריך לדעתי להגביר את זה. במודע אומרים, בוא גם ליצור כלים שהם יוכלו ללמוד את התנאים מתוך עצמם, את המוראים מתוך עצמם, לומדים ראשונים רק אחרי שעשינו את הבירור בעצמנו, מה אמרו אחרי חז"ל. זה כמובן מעורר הרבה שאלות של עד כמה זה דומה, לא דומה, כבר עסקנו הרבה בשאלות האלו. כלומר, גם רבנו תם לא חתם על כל דבר שגאונים אמרו. ובחד תנועת הנפש, מבינים היטב למה זה נגזר משתת הלימוד של רבנו תם. זה לא מקרה שהשקפת עולם כזאת צומחת. והשקפת עולם כזאת גם נותנת מקום אחר לגמרי למחלוקת. היא מפסיקה לדבר על מקורי, לא מקורי, אותנטי, לא אותנטי, כן? היא מפסיקה לדבר על במונחים האלו. היא מדברת בשפה אחרת. ובאמת מי שנתן לזה נופך גדול זה הרמב"ן, שאני אגיד רק משהו על קצת על הדמות שלו, איפה הוא עומד בכל הסיפור הזה. כתב על זה מאמר מאוד יפה משה אלברטל, שזה גם הפרק הראשון בספר שלו על הרמב"ן, מי שמכיר את הספר על דרך האמת, הפרק הראשון זה אותו מאמר שנתפס לפניו בתרביץ. והרמב"ן מבחינה לימודית הוא בעיניי מי שידע לשלב באישיותו, בלמדנותו, את כל שיטות הלימוד הגדולות של צור המאה ה-12, וליצור את האיזון הנכון ביניהם. אני מרגיש שאנחנו ניצבים היום בדורנו בצומת דומה מאוד. כלומר, הדורות שלפנינו, מאה ה-19-20, יצרו אסכולות לימודיות, טקסטואליות, פילולוגיות מאוד גדולות, ומה שאנחנו יכולים היום לעשות הוא להתחיל בצורה מאוזנת, להשתמש בהם בצורה מבוקרת. זה כמובן יכול לבלבל, כי תלמיד כל זה בא אליי, זה יותר מדי ביטול, אני צריך ללמוד יותר מדי דברים. אז ראש הדבר, הלימוד הרבה יותר מאוזן, כי כשאתה מנסה להסביר הכל דרך מושגים, זה לפעמים כופה דברים מסוימים, הסביר שלא מתאים לו. כשהכל טקסט, אז אתה שואל שאלות מסוג מסוים. אתה מתחיל ללמוד צורה שיכולה להפעיל כלים טקסטואליים שצריך, מושגים שצריך, אנליטיים שצריך. אתה יוצר למדנות עמוקה, וזה הרמב"ן. הרמב"ן מצד אחד יש לו את הטקסטים, לא של רבנו תם. איזה טקסטים יש לו? של הספרדים. טקסטואליסט, חבל הזמן, יש לו רגישות לשונית, ידע לשוני. מצד שני, הרמב"ן דיאלקטיקן, הוא מושפע מבעלי התוספות. הוא חי בצפון ספרד, בקטלוניה, ורוב הרבו רב יהודה בר יקר למד בבית מדרשו של בשל מפריז. אז יש לו השפעה ישירה של בעלי התוספות. מי שרוצה לראות עד כמה היא עמוקה, הרמב"ן כותב את זה בפתיחה לקונטרס דינה דה גרמה. כותב את בעלי התוספות כמורה הדרך. הוא מושפע גם מחכמי פרובנס, הרייבד וכל הפרשנות התלמודית שלו, שגם היא דומה לרבנו תם בזה שהיא שואלת על הסוגיה, אבל היא שונה בזה שהיא לא שואלת שאלות דיאלקטיות, אלא שאלות אנליטיות. הרמב"ן ביחד מייצר את הכל, והוא במובן הזה הוא דמות למדנית שהוא מגדלו ממש לדורות. מצד שני, קצת קשה להבין אותו, נכון? בגלל זה, אז מי יכתוב יותר טוב ממנו, יותר ברור? התלמידים שלו. בין מי הראשון הכי ברור מהעולם של, של קטלוניה? הריטב"א, נכון, הריטב"א כותב הכי ברור, זה כמו שרב חיים לא כותב ברור, והבריסקלרוב כותב ברור פה. כי רב חיים נמצא, הייתי אומר, רב חיים פורץ את הדרך, הבריסקלרוב פשוט נוסע בכביש. אולי זה גם אופי. אבל בכל אופן, הרמב"ן מצד אחד שותף, אני אסביר למה אמרתי אותו, זה למהפכה הלמדנית הזאת, שהיא כמעט מרעידת אדמה מסורתית, כי כל מה שחשבו שנאמר, פתאום לא ברור, יש גמרות נגד, יש תירוצים חדשים. במובן הזה, כאילו, המסורת הוא דבר פתוח, בעולם שבעלי התוספות. אפשר להעדיף תירוץ אחד, תירוץ שני, תירוץ שלישי. נגד זה הרמב"ן, בתפיסת עולמו, דווקא לא הזדהה עם המהפכה. עם הערעור הזה על האושיות של המסורת, הוא כן ייחס איזשהו משקל רב למסורות העבר, ולכן אחד מהסוגות הספרותיות שהרמב"ן כותב בהן זה כתבי הגנה על הקדמונים. כך למשל הרמב"ן כותב הגנה על הריף, וזה תראו שני ספרים שהשם מלמד על כל ההבדל ביניהם. אחד נקרא מלחמת השם כנגד בעל המור, והשני נקרא ספר הזכות כנגד השגות הרייבד על הריף, כי הוא רוצה להגן על המסורת. הריף מייצג את המסורת. רק תשמעו את ההבדל בצליל. ספר הזכות, מה הוא מניח? שהרייבד כנראה זה מתקפה רצינית, צריך להגן באמת זכות על הריף. זאת אומרת, מה זה מלחמת השם? זה ג'יהאד, צריך לחסל את בעל המאור המעצבן הזה. זה, ההבדל בטונים בספר הוא מאוד בולט. זה ממשיך בהשגות הספר המצוות על הרמב״ם, שמה עיקרם? הגנה על מנייני המצוות של הגאונים. כלומר, יש לרמב״ם איזושהי תנועה נפשית שהוא יודע את כל הלמדנות, אבל הוא לא רוצה להיות שותף למה שהלמדנות יוצרת, ולכן הוא מגן על הקדמונים. אבל תבינו, זה כבר לא יהיה אותו דבר, כי הוא מגן על הקדמונים באמצעות למדנות, באמצעות כל השפה החדשה. אבל בכל אופן, הרמב"ן מצד אחד רוצה להגן על קדמונים, מצד שני הרמב"ן לקח את מה שאומר רבנו תם וניסח אותו במונחים יותר קיצוניים, שהם כמעט אחד מהתורות ההרמנותיות הכי מתקדמות היום, Reconstructionism, היכולת לבנות מחדש. ומה שפחות או יותר הרמב"ן אומר זה שאתה בכלל לא חייב לשמור מה שנאמר בהר סיני, ואין לך שום תנועה נפשית לזה בכלל. ואני קורא לכם את הדברים, נמצא בהשגות של הרמב"ן לספר המצוות בשורש א', שם כותב הרמב"ן כך, אופס, ברח לי רגע, כן, הוא כותב כך: ומה שהסכימו עליו רובם הוא הדבר שנצטוון אם הוא לפני כן. אבל הדבר הברור המנוקה מכל שיבוש הוא שנודיע שאין עליו הזה לא תסור אלא במה שאמרו בפירושי התורה. אני מדלה קצת. ואפילו הם נחלקו בית דין עצמם בדבר, הולכים בהם אחר הרוב, כמו שאמר במחלוקתם, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו עומדים למניין. למדנו את זה פה. ומה שהסכימו עליו רובם, תשמעו עכשיו את הלשון, הוא הדבר שנצטווינו עליו מן התורה. מה נצטוויתי לידי התורה? את מה שיסכימו עליו חכמי ישראל, לא מה שנאמר בהר סיני. והוא ממשיך והוא אומר: והעובר עליו וסומך על דעתו שאינו כמו שהסכימו הם, נעשה זקן ממרה בזמן דיני הנפשות, והוא שנאמר אשר יעשה בזדון לבתי שמוע אל הכהן, וזו היקת הצדוקים הארורים וכו', ששמם במזרח קראים, תראו את הזיהוי הזה, כי התורה ניתנה לנו במשה רבינו בכתב, וגלוי הוא שלא השתוו הדעות בכל הדברים הנולדים. המחלוקת היא אימננטית, היא לא תאונה. ברמב"ם בגאונים זה תאונה, שכחו. אמרנו מה זה לא תאונה? זה רע שצריך להיות ככה. מה אפשר באמת להגיד אמירה אחת לפני 3,000 שנה, ועכשיו כולם ישמרו בדיוק על האמירה הזאת? זה פשוט מובנה שזה לא יכול להיות. ולכן אומר הרמב"ן, אני חוזר עוד פעם, כי התורה ניתנה לזה משה רבינו בכתב, וגלוי הוא שלא השתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, וחתך לנו יתברך הדין שנשמע לבית דין הגדול בכל מה שיאמרו, בין שקיבלו פירושו ממנו או שיאמרו כן ממשמעות התורה וכוונתה לפי דעתם. כי פה בא המשפט במחץ, כי על המשמעות שלהם הוא מצווה ונותן לנו התורה. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? אני נותן מה שהם אמרו, ואם הם יגידו משהו קצת אחר ממה שאני אומר, זה מה שאני רוצה. כן, או הבאתי כבר בדף הבא ליבנה את הגמרא בבמציא דף נוטט רבי יהושע תנורו של הכנאי. אז מה המתואר שם בסוף הסיפור? כבר נביא את זה. יצחוני בנני, יצחוני. יכול להיות שאני אמרתי דבר אחד והתכוונתי דבר אחר בפשטות, זה מה שרבי אליעזר מנסה להוכיח להם. מה הוא מנסה להוכיח להם? אמרת המים תוכיח כי רובד המדרש. הוא מנסה להראות להם שהאותות מן השמיים יגידו מה הוא התכוון, וכנגד זה מה הם אומרים לו? לא בשמיים, הקב"ה הוריד אותה, זה שלנו, הוריד אותה פה למטה, ותורתו יגיע יומם ולילה, הוריד את זה פה למטה, וזה מה שהוא רוצה שנעשה. וממשיך הרמב"ן, וזהו מה שאמרו, אפילו אומרים לך על ימין שהוא, על שמאל שהוא ימין ועל מין שהוא שמאל, שזה כמובן יש איזה ריסון, כי לא תמיד זה ככה, וזה בפעם אחרת. הוא אומר, למה זה ככה? למה אני צריך לשמוע לו אם הוא אומר השמאל שהוא ימין, הרי זה שמאל? אז אומר הרמב"ן, שכך היא המצווה לנו מאדון התורה יתעלה. תשמעו את הביטוי המדהים הזה, אדון התורה, מה הוא כאילו אומר? זה שלו.
בעליה.
הוא זה שלו, הוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה, הוא יכול להגיד לך לשמוע בכל החכמים? הוא יכול, כאילו הוא מתואר פה כאדון התורה יתעלה, אז הוא יכול להגיד לך איך הוא רוצה לטפל בחפץ הזה. שלא יאמר בעל המחלוקת, האח עתיר לעצמי זה, ואנוכי יודע בוודאי שהם טועים. מה זה כן ממרא? זה חד מבעלי המסורת, הוא שמע כבר דעה אחרת. אז למה הוא צריך לשמוע בקולם? רק הם הרוב? אז מה התשובה? והנה נאמר לו, בכך אתה מצווה. ופה התורה הזאת של הרמב"ן היא תורה עם השלכות מאוד מאוד רחבות לכל הנושא שאנחנו דנים בו של תופעת המחלוקת, והיא האמירה שאנחנו מראש לא מחפשים את התורה המקורית. שזה לא אומר שחכמי ישראל זה כחומר ביד היוצר, עושים מה בא להם. ברור שחכמי ישראל בתנועת הנפש שלהם הם מחויבים למסורת והם לא ממציאים דברים, אבל מצד שני הרמב"ן אומר, תתנתק מהמחשבה שהייתה תורה מקורית והיא זאת שמחויבת ואתה עכשיו צריך רק לשמור עליה, אלא אתה חלק מבעלי המסורת. הדברים שאתה אומר הם חלק מתנועת המסירה שהיא כן כוללת בתוכה זיקה לעבר וחייבות להתחנה, אבל דווקא כי אתה חלק משרשרת המסורה, לכן מה שאתה אומר הוא חלק מהמסורת, ולכן זה מה שקדוש ברוך הוא ציווה.
אבל זה כן אומר, זה הרבה יותר נורא, זה לא מחלוקת, זה הרבה יותר חמור ממחלוקת. הוא לבד נוצא הרב יהודה, אז הוא הביא שיעור על זה. כן אומר,
ואיך הוא הסביר את זה?
הוא הסביר שברמת התנאים היחיד שאולי ראוי לתואר זה הקרב בן מהללאל. הוא מביא כמה דוגמאות שגם זה לא זה, אבל יש הרבה סיפורים עליו שהוא
והקביעה בין מהלל בין הדיות, אז מתואר שם שנייה ארבעה דברים שהוא לא הסכים לך לעמוד, אבל הבן שלו הוא אמר כן להסכים, הוא שואל אותו למה אתה לא הסכם ונידו אותו וזה, ואז הוא אמר לו בגלל שאני שמעתי מרבים, אז היה רבים מול רבים, אבל אתה שמעת רק ממני, אז לפי הכללים זה כבר אמור לעבור הלאה. ומה שאומר, למרות שאני מאמין ככה, אבל לפי הכללים ניצחו לבניי.
תגיד לך, מה לדעתי הבעיה בזה? כן, בבקשה.
יש עוד סיפורים שלו, יש למשל בעדויות, הוא הביא ש יעקב בן מהללאל גם היה במחלוקת, אז הוא לא חזר בו, כלומר מותר להיות שוטה מאשר בגלל, כמו אמר שלא בגלל לחץ חברתי, אז אני פתאום משנה את דעותיי, ואז סופו של נידו, באמת בנידויה, וסקלו בית דין את אהרונה, ועכשיו הרב יהודה אומר שזה...
כן. אז אני אגיד לך קצת יותר על זה.
אבל מה שבהתייחסות של הראשונים, של הרמב״ם, הראש, פשוט יאבד שם, הם נכנסים, כאילו, מי שנהיה זקן אומרים, חבל הזמן, הרמב״ם אומר, לשבור את השיניים, הראש אומר, לפנות אותו בכיכר העיר, כממש חרדים לעולם ה...
אני אציע גם ברשותך שכאילו מה שכך מפריע וזה כן אמרה, זה לא מה שהוא אומר, זה יחלוק לך לך בהלכה אחת, יש 100 מחלוקות. הרי זה כן אמרה, זה לא אחד שלא מסכים עם הסנדרין, זה אחד מחכמי הסנדרין שחולק עליהם ולא מוכן לקבל את הכרעתם. אני חושב שהוא נתפס לא כחולק בהלכה מסוימת, אלא כמערער בכלל על כל המערכת. כלומר, זה שהוא אחד מחברי הסנדרין ולא מקבל את הכרעת הרוב, בעצם על מה הוא מערער? הוא לא מערער על הדעה הזאת, הוא מערער על השיטה. בעצם, אז הקרן הממורה, אני אגיד במילים החריפות, לקבוע את הרמב"ן, הוא כאילו מערער על כל התפיסה של תורה שבעל פה, כי הוא טוען שתורה שבעל פה עובדת לא לפי הכרעת הרוב, אלא לפי מה? לפי מה שאני יודע, כלומר, הוא עם תפיסה לא נכונה של תורה שבעל פה. ואני אוסיף שזה גם ודאי צריך לקרוא ככה בגמרא בבא מציעא. אנשים נדים את רבי אליעזר כי הוא לא מסכים איתם באיזה הלכה, אני לא מכיר דבר כזה. אני חוזר לדברים ראש הישיבה שלא הסכמתי להם, כאילו זה שאחד לא מסכים איתך זה לא סיבה לפטר אותו, וודאי שזה ככה. ואם אחד נמצא בתוך מנגנון, ומה הוא עושה למנגנון? הוא מערער על המנגנון, הוא מקלקל את המכונה. כן, אחד הוא, נגיד, תיאורטית, תהיה אחד ראש ישיבת הסדר, שיגיד לתלמידים שלו שהם לא צריכים לשמוע על המפקדים בצבא, אם יהיה דבר כזה. הבעיה לא שהוא לא מסכים איתו, מה הבעיה? שהוא מערער את זה, מי החצרם בישיבה? לא שלא יסכים הרב בני, אלא מה הוא יגיד לתלמידים שלו? הוא יגיד שהרב בני לא צריך לשמוע בקולו, לא להיכנס לשיעורים, לא להתפלל, לא לנסוע לשבתות, להתחיל לרקוד הורה באמצע הסדר. הוא גם יפטר אותו. כלומר, אנחנו כאילו, האנשים שלא מסכימים אותם, אנחנו לא הורגים אותם. את האנשים שמערים בכל השיטה. בכל מקרה, מה שמוצע כאן, ואני חוזר, זה לא מקרי שזה יכול רק לבוא לעולם תפיסות כאלה, כשמתרחקים מההתגלות בסיני, וכשנוצרים דרכי לימוד, שמה עומד בבסיסם? שההעדפה של פירוש היא כבר לא לפי מקוריות. כשאתה נמצא במציאות לימודית שבו יש ריבוי הפירושים, ריבוי הדעות, וההכרעה ביניהם הוא לא על פי הנכונות שלהם, כן? כאילו השיקול ההרמנותי המכריע הוא לא כך, אז אתה כבר לא יכול בכלל לדבר את השפה של המקורי, ואז גם היחס שלך למחלוקת משתנה לגמרי. אני גם אוסיף שאז גם ההכרעה שלך במחלוקות תהיה שונה לחלוטין. אתה כבר לא תכריע לפי מי ש... צודק במובן שהוא קולע למקור, ולפי שיקולים אחרים לגמרי. ואני מציע לכם מאוד לעיין בטקסט מכונן שאומר את כל הסיפור הזה בצורה מאוד חדה, זה הקדמת הבית יוסף לחיבורו בית יוסף. שם מרן רבי יוסף קארו בהקדמה מדבר על כך שאני חי בין כל הראשונים, ואיך אני אדע להכריע, או פחות יותר מדבר במונחים שמה, הרמב"ן והרשב"א מתווכחים מי אני הקטן שאחריע, ואז למה הוא עובר, איזה מין הכרעה הוא עובר, אני חושב שזה דברים שמוכרים או פי רוב, שזה פחות או יותר דרך להגיד, זה מנגנון הכרעה טכני, נקרא לזה זה להכריע בפנדלים. כלומר זה לא למדתי את כל הסוגיה והגעתי למסקנה מי צודק, זה בכלל לא עובד ככה. ואומנם בדורו עוד יעמוד חכם גדול בפולין שיגיד לו, מה השתגעת? צריך ללמוד ולהכריע, וקוראים לחכם הזה המהרש"ל שלמה לוריה, שכל הים של שלמה כולו אומר, צריך ללמוד את כל הסוגיה, כל הראשונים, ולהכריע לפי התלמוד. כלומר, רבנו תם אמר, גם התלמוד הוא מה יעזור חלבית להר סיני. המהרש"ל חשב כמו רבנו משולם, לפחות לחזור לתלמוד. הבית יוסף אומר, גם התלמוד כבר לא חוזרים. ויוצרים תנועה נפשית, שקודם כל, עוד לפני שנסגור את נושא המחלוקת, קודם כל אומרת, אני יותר לא מדבר על מסורת מקורית, יצאתי מהסיפור הזה, ויצאו מזה. אני קודם כל חי בתנועה של שאני על משמעותם הוא מצווה ונותן את התורה. אדון התורה אמר לנו איך לשמור את התורה. עכשיו בתוך זה המחלוקת היא כבר מקבלת פנים אחרות לגמרי. זה לא משהו שעושה לך פריחה, זה לא משהו שאתה מפחד ממנו, זה לא משהו שהוא נורא בעיניך. כשמי שהצטרף לסיפור הזה, הזכרתי בשבוע שעבר שאני אגיע גם לבריסק, כלומר בריסקאים יש להם חלק ענק ביחס הנפשי החדש למחלוקת, כי הבריסקאים אצלם המחלוקת לא דורשת הכרעה, אלא מה המחלוקת דורשת? הסבר. או בלשון אחרת, מחלוקת היא נקודת מוצא של הלימוד. אם תיארתי קודם, רבנו תם חי בעולם המחלוקת, זאת אומרת, מבנה תורה שהוא לא עם מחלוקת. הבריסקאים עוד יותר מרבן אותם, כי כל התחמושת של בריסקאים זה להתחיל במחלוקת, והמטרה היא לא להכריע, אלא המטרה היא להסביר. במובן לנתח, לשקף מה שתמון כאן, והתנועה של ההכרעה היא רחוקה מהם והלאה. זה פרדוקס גדול מאוד פסיכולוגית אצלם. מצד אחד לבריסקאים יש אמון מאוד מאוד עמוק בשכל האנושי, יש להם אמון עמוק מאוד שהניתוח ההגיוני שלהם נכון. מצד שני, כשבריסקאי צריך להכריע לנהוג כמו הרמב"ם או כמו הרייבד, הוא לא יודע איך מכריעים, ולכן מה הוא עושה?
שניהם.
הוא עושה את שניהם, הוא חושש לכל השיטות, והוא נותן 8 אתרוגים ו10 לולבים, ועושה רבנו טעם בצורה הכי מחמירה, וכל דבר מחמיר. במובן הזה, המחלוקת אצלם, היא לא באה להכרעה, כי הם מזמן לא חיים בנכון, לא נכון. הם חיים במשהו שונה לחלוטין. ומה הם חיים? הם חיים את המחלוקת. זו חווי התורה שבעל פה שלהם, שיש מחלוקת. וכאן שתי הערות לבריסקאים, היות כבר הגענו אליהם, ומעניין איך הגענו לתורה שבעל פה בחז"ל, אבל הגענו, השתי הערות, קודם כל לבריסקאים, שהם עוסקים בהמשגה, הם דומים מאוד לרבנו תם בזה שהם פותחים מחדש נושאים סגורים. ובמובן הזה, אם תיארתי קודם, שכל מי שהמחלוקת הפריע לו, הוא, כי הוא חי בעולם המסורת היציבה, שלבריסקאים אין דבר כזה. והמתח הזה, שהלמדנות יכולה פתאום לערער את הרומות הסיפים ולפתוח את הנושאים מחדש, הוא גם קיים מאוד עמוק אצל הבריסקאים. אני אביא לכם דוגמה לזה מהלימוד שלנו היום, לפחות של השיעור שלי, משנה אצלי. הלמדנות, הרי מה היא עושה? היא לוקחת איזושהי אמירה, איזשהו הגד בהקשר מסוים, והיא מעלה אותו לעולם המושגי. וכך הוא יכול להתחיל פתאום לייצר, להתחיל לדבר עם מקורות אחרים שלא דיברו על אותו מקרה, אבל שהם מושגית, הם יכולים להתחבר. וכך מה עושים הבריסקאים? הם בדומה מאוד לרבן אותם. הם יכולים מצד אחד לייצר מחלוקות חדשות. ואני פתאום יכול לדעת שאיזה חכם אחד שדיבר על מקרה מסוים ובא לפתור בעיות של איזה מקרה, הוא בעצם בשורש דבריו תמון מושג, והאמת היא שגמרה אחרת דיברה על מקרה אחר והחזה באיזושהי עמדה, גם היא דיברה על אותו מושג, וכשאני מפגיש אותה, מה פתאום אני מגלה? שיש מחלוקת. כן, זה, כלומר, הם ייצרו מחלוקות. הם במובן הזה הם פתחו את הנושאים מחדש. זה לא סתם שהיה מתח אדיר של מסורת ולמדנות שהתקיים בעולם שלהם. אני יכול לספר שאחרי שהרב סולובייצ'יק נפטר, הרב שכטר, תלמיד שלו, הוציא ספר נפש הרב, שכל המבוא של הספר מתאר כמה מורי ורבי היה איש המסורת. אני יכול להגיד שכשנסעתי לבקר את סבא, הדבר המרכזי שהוא עשה הוא בלבל אותי, כי כל דבר הוא עשה אחרת מכולם. למה? כי הוא למד כל דבר, המשיג אותו, והגיע לאיזשהם מסקנות קצת שונות, ולכן הוא קצת בירך ברכת המזון אחרת, והתפלל קצת אחרת, ונאמן אחרת, כל דבר הוא עשה קצת אחר. ומה הייתה התנועה הנפשית שלי כשהייתי ילד? וואו, בטח הוא צודק, צריך עכשיו ללמוד את כל האנוגיז שלו, כדי שאני יודע מה לעשות. אבל יש לי מבט קצת אחר על הדבר הזה. אבל זה היה קיים. אז אמנם אבא שלי פעם אמר לי שלדעתו זה נרגע אצלו, כשהוא נעשה יותר מבוגר, כלומר זה משנות הילדות שלו, אבל זה ודאי קיים שם. במובן הזה המחלוקת הם חיים אותה. ומהצד השני גם, אנחנו גם נבין מה הייתה תורת המחלוקת שהם יכלו לייצר. ופה באמת מגיעים למשהו פרדוקסלי לגמרי, בעולם של בריסק. זה מתואר בעיקר בהוגה של בריסק, שזה הרב סולובייצ'יק, לא רב חיים. רב חיים הוא כמו רבן אותם, הוא למדן, הוא לא יודע להגיד הגות. אבל אצל רב סולובייצ'יק באיש ההלכה אפשר לראות את התשתית הבאה. קודם כל המחלוקת מתאפשרת כי אחד דיבר אלוקים במקרים, שתיים זו שמעתי במושגים. וזאת למה? כי ניתן להמשיא כל דבר ויותר מדרך אחת. ובלשון מאוד מאוד פשוטה, המחלוקת נוצרת לאו דווקא משכחה וטעות, היא באמת נוצרת כמו שאמר הרמב״ם, היא נוצרת מסברה. אבל הסברה היא לא במה שהבני אדם מחדשים כתקנה דרבנן וכו', אלא הסברה היא בהמשגה שהם עושים למה שנאמר בפועל. במובן הזה המחלוקת היא אימננטית, כי אני חי בעולם המושגים. ומה הרי למדן צריך לעשות שהוא לומד? לא לחזור על המילים של הסוגיה, אלא מה הוא צריך לספק? הוא צריך לנפק מושג שלא כתוב במקורות. מצד שני, כשקוראים את זה בכתבי הרב סולובייצ'יק, מגלים שהוא האמין באמונה שלמה שהמושגים שהוא חידש אותם הם הם התורה, התורה מסיני. כלומר, בעצם אתה מגלה את התשתית של התורה שהיא בעצם הרעיונות של סיני. יש שם איזושהי אמירה שאני מספר לכם כמה הרב סולובייצ'יק ובריסק הם בתוך העולם של תנועת המחלוקת, אבל כשקוראים את כתבי הרב סולובייצ'יק, לדעתו ההלכה היא כמו הרמב״ם. היא לא זזה בכלל. למה היא לא זזה בכלל? כי הוא מתאר את ההלכה היגיון, כמתמטיקה, ומחוץ לזמן, והיא תמיד יציבה. כלומר, יש בכתבים שלו אמירה שהנה לי את כל מה שאמרתי פה כשהלכתי לרבן אותם והרמב"ן. אמירה מאוד ברורה שזה יציב לגמרי. אף פעם לא הבנתי, ואני לא חושב שאני רוצה להבין כבר, איך אפשר להגיד על מי שעושה לומדסק לטקסט מהמאה ה-12, כמו רבן אותם, אותה קושיה. איך שמי שעושה המשגה לטקסט מהמאה ה-12, להגיד שזה מה שקרה כשהקדוש ברוך הוא רצה בהר סיני. אנחנו לא הבנתי את זה. כלומר, עד שהטקסט הגיע למאה ה-12, והוא ממשיג אותו, הוא לומד רמב"ם רייבד, זה כבר, זה מושגים של רמב"ם רייבד, ואיך זה יכול להיות מושגי הר סיני? כן.
שתי דברים, קודם כל, אולי זה רק נתינת תוקף למושג, זה לא אומר שזה באמת נאמר בסיני. זה לא אומר כאילו שזה השורש של התורה אולי. ולא שאני, אני אומר כאילו מה בריסק
חידשו
כל כך, כי את המשגה ואת
הדירקטיקה
כבר עשתה
מים עושים בגמורה. נכון, כי כל תלמידי עותניאל, אני חושב, אמרו השבוע, שבוע שעבר, שרב יוסי וחכמים נחלקו על אילן ובור ועל חרדל ודבורים. נכון? בא בבלי, ומה בבלי ככה מעלה על דעתו, שרב יוסי חולק, הכל... איך הם הגיעו לזה? אז התשובה היא לדעתי פשוטה, היא נמצאת בסוגיות. כי הבבלי עשה המשגה לרב יוסי וחכמים. והיו פה שני שלבים. שלב א' היה להכניס שפת נזק ל... פרק שני בבבטרה, מה שלא נמצא בתוספתא בכלל, במשנה נמצא רק פעמיים, אבל בהקשר מאוד מסוים. והשלב הבא היה את רבי יוסי וחכמים לתאר באמצעות שפת הנזק, וכך יצא שרבי יוסי וחכמים כבר לא דיברו על אילן ובור, עשו המשגה. חכמים אמרו על המזיק להרחיק את עצמו, ורבי יוסי אמר על הניזק, ואז על הניזק, אז בכל המקרים על הניזק להרחיק את עצמו. זה מתחיל ככה, אז זה בא מהמשגה. אז שואל ברק בצדק, אז מה רב חיים חידש? אז זה צריך לבשיעור על רב חיים, אבל ממש בקצרה אני אגיד לך מה דעתי היסוד. ברור שהייתה המשגה לפני רב חיים, הוא לא המציא את זה פשיטה. אני חושב שמה שרב חיים יצר זה שני דברים. ראשית, הוא יצר שפה מושגית. רב חיים יצר מערכת שלמה של מושגים שהם ישימים כמעט בכל תחום. הוא יצר תבניות חשיבה מושגיות, הוא יצר שפה. והשפה הזאת הוליכה לדבר השני, שבגמרא יש פעולות של המשגה, אבל רב חיים התחיל להפעיל באופן שיטתי מערכת מושגית, חשיבה מושגית, והוא לא רק משתמש מושגים פה ושם, אלא כך הוא מתבונן בעיניים, בעצם יוצר עולם שלם של ההלכה שהוא כולו מושגים. אני לא יכול להגיד שאני הולך לגמרא, אני יכול לתרגם את כל ברבטרה מתוך הגמרות למושגים. אני יכול לקחת מושגים פה ושם, זה לא יגיע לאותה רמה של מה שההמשגה הבריסקאית חותרת. וברור שהפעולה המושגית היא קיימת ממות עולם, ממי כלב, ברור שאתה צודק. בכל אופן, הבריסק הזה הוא פרדוקס, אני חייב להגיד אותו. שמצד אחד הטענה שהבריסקאים אוהבים מחלוקת, מצד שני אפיסטומולוגית, אני חושב שהם במחנה של הרמב״ם. הם רוצים שקט תעשייתי, סליחה על הביטוי, הם רוצים שתורה שבעל פה תהיה יציבה, שהיא לא תזוז, וכן העלו אותה לרמה של היגיון, ולדעתם ההיגיון הזה עומד בכל הדורות, ותקראו איש ההלכה. איך הסדרה האידיאלית היא סדרה שהיא כל כולה קיימת מחוץ למציאות, המציאות לא נוגעת לה, היא כמו ההיגיון המתמטי, כמו, זה לא זז בכלל. כלומר, הם שותפים לתפיסות של הרמב״ם שזה לא זז, אבל הם שותפים לגמרי לשלוות הנפש, אוהבים מחלוקת, ואני מסביר למה. כי המחלוקת אצלם היא בעולם המשגה, היא לא בעולם של הגרעין שנאמר בסיני, וגם לדעתם המושגים נאמרו בסיני. שאני אומר, אני רוצה לחתום את כל חטיבת המחלוקת, אם דיברתי קודם שאנחנו יותר בחינת הרמב״ן, אני כבר לא יכול לחיות לפי בריסק, אני אומר את האמת. אתה לא יכול... קודם כל אפשר לחיות לפי בריסק, כי זה לא מסתדר פשוט עם הנתונים, בוא נגיד בצורה פשוטה. או אני אגדיר איפה נקודת ביניים, נקודת המחלוקת העמוקה. כאילו הגריד מתאר בספרים שלו איך המושגים נוצרים באופן אידיאלי, ואחרי זה פשוט לוקחים אותם ויישמים במציאות. מתיישם טוב, לא מתיישם, לא נורא. אני חושב שכל מי שלומד ולומד ולומד הוא מודע לזה, ומספיק פרק לא יחפור לראות את זה, שהמושגים נוצרים לא בעולם הטהור האידיאלי, איפה הם נוצרים? בשיח ושיג עם החיים. כלומר, זה לא שקיימות שתי מערכות, אחת אידיאלית ואחת מיישמת, אלא האידיאלית והמיישמת הם פועלים באינטראקציה מתמדת. ניקח דוגמה, אני מניח גם שאמרו את זה ברוב השיעורים. קודם דיברנו על ההמשגה שהבבלי עושה לרבי יוסי, לכן רבי יוסי מתרחב. מצד שני, אותו בבלי גם פוסק כמו רבי יוסי, והמסקנה המתבקשת, אם הלכה כרבי יוסי ורבי יוסי התרחב, אם היה אפשר לעשות בפרח לא יח פה לכאורה להעיף אותו לפח. אבל אם אתה מעיף אותו לפח, מה קורה לחברה? קורא לה סיפורי פאפה יונאי וסיפורי רב יוסף והאהובים, אם אתה זורק אותה לפח, אתה ממוטט את יחסי השכנים. ואני חושב שזה אמירה, רב שרי הגרון אומר את זה מפורש בתשובה שכולם פה לומדים אותה על גר דילי, הוא אומר, זה מסקתי כרב יוסי, אני לא יכול שרב יוסי יחלוק על כל הפרק. ולכן גר דילי איך מתנסח על ידי הראשונים? בתוך אופק שיהיה ישים, לא אידיאלית. מה זה גר דילי? אני אגיד את זה יותר, כל מי שלומד לדעתי את גרי דילי ורואה בסנדרין דף עין זין, רואה את גרי דילי במציע דף מ"ד, היה מגיע למסקנה הפשוטה שמי צודק בין הראשונים מה זה גרי דילי? חד וחלק היה מגיע למסקנה הזאת שהשימוש במושג בכל המקומות הוא כמו כמו רש"י, בצורה חדה, זה ברור.
תוספות,
כן, זה חד וחלק ככה. תוספות ריד כתוב את זה מפורש. יופי, תודה. ואיזה דף?
כ"ג.
זה פשוט שזה ככה. רק מה, עדיין מה היה קורה לפרק לא יחפור? עדיין היינו פוסקים נגד רוב פרק לא יחפור, היה נשאר הסולם בנמייה, זה מה שהיה נשאר לנו. יופי, סולבות פתרו את הבעיה, כאילו. ולכן זה ברור משקולת הראשונים, השיקולים שלהם כשהם יוצרים, הם שואלים מה זה גרי דילי, הם יוצרים שם מושגים, תבינו, הם ממשיגים את גרי דילי, הם לא רק תהורים אידיאליים, זה בצורה ברורה נמצא בתוך זה. ולכן היכולת להפריד ביניהם פשוט לא, היא נראית לי לא נכונה. וזה לא אומר שצריך להפסיק להשתמש בכוח ההמשגה ככוח מנסח, אבל אני חושב שאני לפחות לא יכול לדבר על המושגים התיאוריים. זה לא קאנט ולא הרמן כהן, אנחנו נמצאים בעולם שהמושגים הם מוחשיים, שהם נמצאים בתוך המציאות. ולכן כשאני שואל את עצמי כאילו מה נותן להלכה את הנצח שלה, אני חוזר אותם לרב צודק מכל מה שכבר עלה כאן, מה שנותן להלכה את הקיום שלה זה לא כי היגיון מתמטי מחוץ למציאות, אלא עד רבה, היות והיא בתוך המציאות, היות וחכמי ישראל שהם חלק מבעלי המסורה, הם כל הזמן עומדים על המשמר של השאלה של מסירת התורה ויישומה בחיים, לכן התורה שבעל פה דווקא מלאה בתנודות שנועדו בדיוק למצוא את האיזון הנכון בין מסירת התורה לבין שמירה על הגשמת רעיונותיה בעולם הזה, בחברה שאני חי. בני אדם מאוד מאוד שותפים, זה זז כל הזמן, זה לא מתמטיקה, זה משפט. ובתור שכזה אני רוצה גם להכניס את תורת המחלוקת. בעצם המחלוקת, מה שהיא מאפשרת, באמת זה כתוב פה במשנה בעדויות כמעט במפורש, מה שהמחלוקת מאפשרת זה דווקא אם אני מודע לתנודתיות של החיים, של הדורות, ולרצון של כל הדורות לחיות על פי התורה שבעל פה, ולצורך של בני אדם להיות המתאמים, דווקא המחלוקת נותנת באמת למסורת את אותה תכונה שהלמדנות והדיאלקטיקה ניסו להעניק לה, הוא להשאיר אותה במידה מסוימת פתוחה, לתת לה להיות לא מקובעת לגמרי. כי לולא המחלוקת, עכשיו אני הופך את התנועה הנפשית, כלומר מהרמב״ם, לולא המחלוקת ההלכה הייתה מתאבנת. מה שהמחלוקת עושה בעצם, היא מלמדת על אופייה של ההלכה שהיא לא חד משמעית. לו היא הייתה חד משמעית, לא היה צריך תורה שבעל פה, ולא הייתה גם מצליחה להמשיך לקיים הלכה משמעותית. דווקא היכולת לקיים מחלוקת, כלומר היכולת לקיים אמירות לא סגורות, לא מוחלטות, שלעיתים זה דעה אחרת שיום אחד יפסקו כמוה, זה הגמרא ב... המשנה בעדויות. ומה אומרת המשנה בעדויות? למה זה שמר מחלוקת אם הכרעתי? אז מה התשובה? אולי יום אחד יבוא מישהו ומה יעשה? ויסתמך על זה. וזה לא רק היא דעה שנאמרה, יסתמכו עליה. אלא מה שהמחלוקת בעצם אומרת בצורה עמוקה זה שהמסורת לא סגורה. מה שהמחלוקת אומרת היא שאחד דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי, ולכן זה גם נותן מקום לפרשנויות חדשות. כלומר זה גם פותח פתח שאני יכול לפרש מקור בצורה חדשה. זה בעצם מקרין על כל אופי השיח של תורה שבעל פה ושיח המסורת. ולולי הכוח הזה, כלומר לולי המחלוקת, לולי היכולת שתורה שבעל פה יכלה להיות כוח החלה שיותר מאמירה אחת, יותר מדרך אחת מקום, היא לא אתה מחזיקה מעמד לדורות. המחלוקת, הייתי אומר, הוא לא בעיה למסורת, הוא החמצן שלו. אני פעם הרציתי על זה בכנס של מחשבת חז"ל בבית מורשה, הלאתי את זה לקבוצה, זה כן הצלחתי להעלות. מי שירצה יוכל לקרוא את ההרצאה איך שזה ניסה אז, לפני כמה שנים, לא זוכר כבר כמה. מה שהעמדתי שם במרכז זו שאלה שכשנגיע לברייתות ננסה לדבר עליה קצת יותר, זה המונח זו דברי רבי פלוני, אבל חכמים אומרים, אבל מישהו אחר אומר. ואני אגיד לכם על רגל אחת מה בדיוק הדבר שבדקתי שם. זאת אמירה שנמצאת לא מעט בגמרות, זה מופיע בכ-40 סוגיות, שבו במשנה מופיע בצינור המסירה המרכזי של דורש הרבה דעה בלי מחלוקת. ומה עושה הגמרה שם? מספרת לי שהדעה הזאת שיש במשנה היא נתונה במחלוקת, כשברוב המקרים המחלוקת הזאת לא מתועדת, שתדעו. כלומר, אני אחפש בפרויקט השו"ת, מתוספת עוד ברייתות משנה, אני לא אמצא את הדעה אחרת. וברוב המקרים גם זה משמש את הגמרא לפסוק כמו הדעה האחרת שהיא לא נמצאת במשנה. עכשיו, מה שניסיתי שם קצת להתחקות, תוכלו פשוט לקרוא את זה. אז מאיפה הם ידעו את זה? ומה משמעות התופעה הזאת? כמובן, עולם לא צריך, או לא ניתן לשלוט, וגם לא צריך לרצות לשלוט, שהם ידעו, היה להם מסורות ומסורות ומסורות, ואתה עדיין עומד וטועה שרבי לא עזרה למוצא לנכון להביא את המסורות האלה, והם כן, בסדר, אבל יכול להיות, כן, לא, אני לא אומר שלא. מי שבשורש נשמתו זה טוב לו יותר לחשוב ככה, בבקשה. אבל גם גיששתי שם בזהירות הראויה את הכיוון שהדעות האלה הן לאו דווקא דעות שהיו מתועדות באיזה ברייתות שרק הם ידעו אותן, אלא שמדובר בשימוש במחלוקת כדי, הייתי אומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, כדי שיהיה אפשר לעמוד מול הסמכות של המשנה. כלומר, המשנה כספר סמכותי אפשר לחלוק עליה. מצד שני, אני חוזר למתח המובנה בתורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא, הייתי אומר, היא מתיישמת בהרבה דורות, באיזשהו מקום היא צריכה איזושהי מרחב תמרון. וכאן מרחב התמרון בין היתר אומר, יש לו כמה כללים, אסור לחלוק על תנאים, מותר אבל לספר שיש תנאים, מותר לפסוק כמו דעות לא במשנה.
מה קצת לא טוב?
זה, אז לכן אני מאוד מעסס, אתה רואה, אני יכול להקריא לך את מה שכתבתי, כי שם
אני... אז
בוא אני אספר לך את זה לכיוון ההפוך קודם כל. אסור לחלוק על ראשונים, ומותר לטעון שמה שהם אומרים הם לא אמרו. זה אתה מכיר?
ראשונים
מותר לחלוק, לא? אתה אני אביא לך דוגמאות כאלה מהגמרא. שמי מכאן רבי פלוני, אתה מכיר את הביטוי הזה? שאתה אומר, הוא לא אמר. אני אביא לך דוגמה מובהקת לסיפור הזה. רבי יהודה החסיד בפירושו לתורה, כבר סיפרתי את זה פה, רבי יהודה החסיד פירושו לתורה טוען על כמה פסוקים בתורה שהם לא פרי איתו של משה רבינו, הם מאוחרים. כשהספר הזה הובא לרבי משה פיינשטיין, הוא אמר, הספר הזה מזויף. במקום שאומר שפיינשטיין יגיד, אני לא מסכים עם רבי יהודה החסיד, זה גם לא בעיה להגיד שאני לא מסכים, כי יש עוד כאלה שלא הסכימו, אבל התנועה הזאת היא קיימת שזה מחוץ למחנה, אפשר להגיד דבר כזה. כשאני אמד לך סיפור שהבאתי שם מבריסקאים, כי לבריסקאים זה ודאי קל להגיד את זה, שקרה גם דבר הפוך. אספר לך, אתה יודע שתלמידי חכמים מאוד קשה להם בתשעה באב לא ללמוד תורה, כמו שהם אבלים. הרב עובדיה מספרים שכשהוא למד תורה כשהוא היה אבל, אז העירו לו, אז הוא אמר, אני אתן את הדין על זה. שבמאמר מוסגר, זה נגד האידיאל של חז"ל. אני אסביר למה אני מתכוון. בעצם, מה הרב עובדיה שיקף? תדעו לכם, דיברנו על זה הרבה השנה בשיעור ד', כאילו, מה אנחנו רוצים לייצר בישיבה, איזה אווירה, לפני שאתה הגעת. הרב עובדיה הוא מייצג שאני מתמכר לתורה. זו התמכרות כזו, אני לא יכול בלי ללמוד. כאילו, גם שאסור אני לומד. זו התמכרות טוטלית. ואין ספק שבעולם הישיבות מנסים לייצר אווירה כזאת שאין שום דבר אחר בחיים, אתה רק לומד ואתה כל הזמן שקוע בזה. אני חייב להגיד שבחז"ל האידיאל הוא אחר לגמרי. רבן יוחנן בן זכאי, שהוא הגיבור של השיעור הבא, של המעבר ליבנה, הוא מעולם לא הלך 400 בלי תורה, והוא מעולם לא ירר דברי תורה ואת הכיסא. ככה הגמרא בסוכה מתארת אותו. זה של שליטה עצמית, שצריך ללמוד לומדים, שלא צריך ללמוד לא לומדים. רב חיים, בוא עכשיו נראה איך רב חיים טיפל בבעיה הזאת. רב חיים לא, לא, לא רצה את הדין, אלא הוא בצע פטנט אחר. זה שמעתי מסבא שלי, לא תשמע. כתוב בשולחן ערוך, יש מי שאומר שאסור להרהר בדברי תורה, בתשעה באב. אז רב חיים אמר, אחרי תשמע טוב, ידידיה. רב חיים אמר את הדבר הבא. אם יש מי שאומר שאסור, אז כנראה יש מי שאומר שהלכה כמותו. עכשיו אני אגיד לך מי זה יש מי שאומר שמותר. זה לא המשחק. אגיד לך מי זה? זה רב חיים. זה ברור. עכשיו למה רב חיים היה צריך את המשחק המצחיק הזה? או מה עומד מאחורי המשחק המצחיק הזה? אז פה אני חושב, אני חוזר לבריסקאים דווקא קצת, למרות שקודם אני התנערתי מהם, ואני אציע לך מה עומד מאחורי הדברים האלה. רב חיים בעצם, אני חושב, חשב שמסורת זה לא בהכרח מה שבפועל נאמר, אלא המסורת היא תמונה בתוך מה שנאמר. נגיד בתורה הבאה, היום אני יודע בוודאות שכשהשולחן ערוך אומר יש מי שאומר, הכוונה שבאחד מהספרים מישהו יעיר על זה. זאת הכוונה. בגמרא לא כתוב מותר או אסור להרהר בדברי תורה, ברמב"ם לא כתוב. מה זה יש מי שאומר? באחד מהספרים האלה שאתה יודע, הסוף הראשונים, יש מי שאומר. מה רב חיים בעצם הבין? שזה יוצא ישירות מחשיבה בריסקאית. שכשמישהו הביא לעולם את השאלה אם מותר להרהר בדברי תורה בתשעה באב, הייתי אומר בנקיטת עמדה שאסור, וזה גם כלול אוטומטית גם האפשרות שהוא מותר. בעצם אני חושב שתפיסת המסורת של רב חיים לא הייתה מה נאמר בפועל נעשה כמוה. תפיסת המסורת של רב חיים הוא הרעיונות של ההלכה שהם תמונים מששת ימי בראשית בתוך התורה. אז יש מי שאמר חלק ויש מי שאמר את ההפך, הייתי אומר כמעט ככה. כל אמירה כוללת בתוכה את הפוטנציאל גם לומר ההפך. תפיסת המסורת הקלאסית היא ודאי לא כזאת. תפיסת המסורת הקלאסית היא שמה שנאמר נאמר וההפך הוא לא נכון. עכשיו גם אני אגיד לך, אני נורא נורא נזהר, תוכל לקרוא את הדברים. כי ודאי שצריך קודם כל לבדוק בזהירות הראויה, אולי אלה מסורות. שנית, אני אגיד לך עוד דבר שניסיתי לבדוק שם. אולי הם הסיקו את הדעות מאמירות קודמות. גם זה ודאי אפשרות, כן? אבל דבר אחד הוא כן ברור, יש תופעה שלמה בשס. שמייחסים לחכמים דברים שהם לא אמרו אותם במפורש. זה מה שאני יכול להגיד. נגיד בצורה הבאה, שיש כ-20 סוגיות. נכתב על זה לאחרונה, מאסטר בבר אילן, בחור שאני מכיר, כתב את זה. כן, לא בפירוש יתמר, מכלל היתמר. מה זה אומר? שהברייתות לא היסטוריות. זה קודם כל מה שהברייתה, מה שהגמר אומרת במפורש. כלומר, יכול להיות שיבוא אדם, יגיד לי ברייתה שלמה, אמר רבי פלויני, והאמת היא, פלויני אף פעם לא אמר את המילים האלו. זה לא פרוטוקול. אז מה זה? פלויני, זה היה בדף יומי של שום. פלויני, היה לו איזה מייסה, בבת הקוף כף חת, ממש של שום. היה לו איזה מייסה. והוא פסק פסק, אז מה עכשיו עשו? עשו לו לומדס, וניסחו שרבי פלויני אומר. שהרבה פעמים למה הגמרא משתמשת בזה? כדי להגיד שהלומדס לא נכונה. כלומר, לא צריך להתייחס לדעה הזאת. אתה רוצה דוגמה? ברכות, י' א' עמוד ב', יש שם סביב המשנה בתמיד, שמברכים ברכה אחת לפני קריאת שמע במקדש, של הגמרא ברור שזה הברכה האחת הזו היא אחת בברכות קריאת שמע שלנו. והשאלה היא איזו? והגמרא מביאה מחלוקת, האם זה אהבה רבה או יוצר המאורות. והגמרא ברור שאיזו דעה נכונה, גם לי ברור ככה, אם זה אחד מהברכות האלו, שאיזה ברכה היא? לא, אהבה רבה, כי זה ברכה על התורה, זה ברכה על קריאת שמע. לעומת יוצר המאורות זה ברכה על הבוקר. אז מה הגמרא אומרת? שהדעה של יוצר המאורות, אבא פירוש התברכה, היא לא נאמרה אף פעם. אבל זה ברור שהגמרא אומרת במפורש שצריך להפסיק להתייחס למקורות חז"ל כפרוטוקולים. זה ודאי חלקם פרוטוקולים, ודאי שזה ככה. אבל ודאי שיש שם ניסוח של דעות על ידי דורות. ולכן כשדעות מתנוסחות, הם לפעמים הוא לא אמר, אבל עשיתי לומדס וכו'. ובמובן הזה, כאילו מה שאני מנסה לומר הוא שהיכולת של הגמרא מצד אחד לטעון שיש דעה שלא קיימת, שכן קיימת. ושני הכיוונים זה עובד. וכשבא חכם וניסח דעה, כי הוא עשה הספק לגיטימי לפי כל הכללים. בסדר? כמו שרב חיים עשה פה עסק, כן? לפי כל הכללים, הוא אומר הגיוני שמישהו יאמר דבר כזה, או מזה שהוא אמר בברייתא אחת דבר כזה, אז אני יכול להסיק שהוא אמר דבר אחר. וכל הדברים האלה, כולם מראים עד כמה המחלוקת היא חיונית למסורת. ובמובן הזה, המחלוקת מאפשרת את מרחב התמרון, את את היכולת לקבל דעה, לדחות דעה. אני אראה את זה בצורה הבאה, את היכולת של הדורות המאוחרים גם להיות נאמנים למסורת, וגם וגם ליישם את התורה כפי שהם מבינים כחלק מאותה מסורת, שלפעמים היא דורשת מהם יצירתיות. ובמובן הזה המחלוקת היא חמצן ולא בעיה, היא לא שכחה, היא חמצן במובן שהיא משאירה את הדברים פתוחים. והמסורת, איך שאני חווה אותה, היא מצד אחד יש בה רציפות ויש בה כמיהה של כל דור להיות חוליה בשרשרת, לא המצאות, היא חוזר. מצד שני, הרציפות היא לא כי כל החוליות אותו דבר, כי חוליה אחת עברה ככה, אלא הרציפות היא כזאת כי כל חוליה חיה בתוך מציאות מסוימת, ויש להם דרכי לימוד ודרכי חשיבה וידע שעומד לרשותם, ומציאות חיים ותפיסות עולם, ומה שהם מחפשים לאורך כל הזמן. אני חוזר לרב צודק של חנוכה, הם מחפשים כל הזמן איך אני מגלה בעולם את רצון השם, והם מבינים שלפעמים גילוי רצון השם בעולם אומר חשיבה מחודשת, שיקלו של כל הגורמים שכרגע עומדים על הפרק. מצד שני, אחד מהכללים המרכזיים הם מה שכבר נאמר, ואדרבה, קיום המחלוקת, שאני חוזר, זה בעיקר דרך להגיד שזה לא סגור, זה לא נחתם, הוא משאיר את מרחב התמרון הזה. אני אומר את זה בצורה הבאה, אם דיברנו באחד מהפעמים הקודמות שבזמן בית שני התיאור במקורות אומר שמחלוקת תמיד חתרה לקראת הכרעה, והייתה מחלוקת, רציתי להכריע, אני מדבר פה בשפה שונה לגמרי, ממרחק של 3,000 שנה, מנקודת המקום שאנחנו נמצאים, גם שהפערים גדלים, לא רק שהמרחק גדל, המתחים גדלים, השינויים שהתרחשו בעולם במאה השנים האחרונות הם כאלו שאם אתה מחפש איפה ההלכה משמעותית, אתה נמצא בתנועת סיחור כזאת, ואתה כאילו נזקק ליכולת הזאת של ההתבוננות, שהיא לא מצליחה היום. אני חוזר למשפט שכבר נאמר פה, כי אנחנו ברכבת הרים, כי הקצב הוא מהיר מדי בשנים האחרונות. כאילו מישהו לחץ על הפאסט פורד, יוצא כזה, לא, אפשר להבין כמה מה להגיד. ואין את החילוף חומרים נורמלי. אבל מבחינה כאילו, הצורך במחלוקת, כדי שההלכה תחיה, כדי שההלכה תהיה גם עם רצף וגם עם חידוש, זה בזכות המחלוקת כמאפשרת תנועה פנימית, וגם כמייצגת רעיון שההלכה לא סגורה לגמרי. כבר כמעט הייתי אומר שאם הדורות הקודמים הם חתרו למחלוקת לקראת הכרעה, אני חושב שהיום צריך לחתור למחלוקת לקראת היכולת לתת חמצן למסורת, להמשיך ולהתקיים ולחיות. זה בלון החמצן שלו. ולכן אני מסכם, אני לא כועס על המחלוקות, ולא ישן טוב בלילה בגללם, אני שמח עליהם כאן, מוצא שלל רב. כן, גדעון.
אתה יודע, ישן טוב בצהריים.
כן, אני שמח שאני מרדים אותך. בסדר. אתה מכיר את הסיפור על אברבורסקי?
לא.
רב נרדף יוימי. והוא היה מכין איזה שעות, אגבי שעות, ובאים בעלי בתים, היו נרדמים לו מול הפרצוף חצי משהו, שמעיפים, חמידה, היה אומר את זה במוקדם בבוקר, סתם שאלו אותו, זה לא מפריע לו, אתה מכין, והם נרדמים לך. אז הוא הרבה אברבורסקי אמר, תדע לך שבזכותם בשמיים יודעים שכל יום אני אומר דף יומי. למה? כי כשאדם נרדם, אומרים שהוא עולה לשמיים. שואלים אותו, מאיפה אתה בא? אז הוא אומר, כל יום מישהו בא ומדווח, אני בא מהדף יומי. אני לא יכול להגיד על השיעור הזה שאני לא יודע, אני מקווה שזה לנחת רוח. אני מקווה, אני אומר לך מה המוטיבציה שלי. שכל מה שאנחנו אומרים פה, זה לא בשביל לנפץ דברים, זה בשביל לבנות תפיסה, שהיא תהיה תפיסה מאמינה, שהיא, כפי שאמרתי קודם, היא מכילה בתוכה את כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאנחנו מרגישים, שנחיה באמת דתית, ושנהיה מחוברים באופן עמוק לדורות הקודמים. אז אני מקווה שזה נחת רוח. מקווה. כן, יהיה. ברק.
הרב שלה, קודם כל, לגבי מה שהמאמר שלך שכתבת על בית מורשה, אז אני לא חושב שכתב פרובוקציות, גם
ברק כבר קרא אותו, רק שתדעו, שלחתי אותו את זה במייל לפני שבוע.
כל הרטוריקה של להוקים אותה בגמרא, זה הדביק אותו משחק, שגם להיות מחובר למסורת וגם לחדש
דברים. נכון, מסכים איתך.
דבר שני,
סך הכל זה מאוד מאוד אורתודוקסי ושמרני, נכון? כן, ברוך השם. תראה, אף פעם לא הזמינו אותי אף פעם להרצות שם, כנראה שזה חיסל אותי שם, אולי זה השמרני מדי, כן.
זה
לא מוקים,
זה חסור ומחסר.
נכון, זה בא ממקומות מאוד דומים. כלומר, היכולת, בפרשנות זו רק עוד קצת אחרת. כאן אני מדבר על היכולת לתמרן בין שיטות על ידי זה שאני יוצר קשת יותר רחבה של שיטות. אני אדבר על זה ככה, אחד מהדברים שאני לא אוהב לעשות בשיעורים שלי יותר זה מה שיש הרבה רמים שעושים, שצריכים על הלוח לכתוב את כל השיטות. אני כבר מזמן לא צריך לדעת את כל מה שאי פעם נאמר, אני לא יכול להגיע לשם. למה אני חותר? אני חותר לדברים היסודיים, ואני רוצה להגיע ללב של הנושא. אבל כן אני אגיד שהתנועה הנפשית שתיארתי היא היכולת להשתמש בעוד שיטות בשביל לומר אמירה שבעיניי משמעותית. בעולם הפרשנות קורה דבר דומה שהוא לא היסטורי בהכרח, רק בצורה אחרת. אני מייחס לאומר משמעויות אחרות אולי ממה שיוצא מפשטות דבריו. במובן הזה אני לא טוען שיש דעה אלטרנטיבית, אלא מה אני עושה? אני פשוט קורא אותו אחרת ממה שאולי הוא התכוון. במובן הזה אתה צודק שהוא דומה בתנועה הנפשית שהדברים פתוחים, שהדברים לא סגורים לגמרי. ומצד שני זה נעשה באופן קצת שונה.
דבר שני, אני לא מבין איך היום המסורת היא מאוד מגבילה אותנו. זאת אומרת, על מה שאמרנו עכשיו, אז מי שלא לוקח כדורים בשבת, או מי שלא מתגלח בחול המועד, בגלל שהוא שומר על המסורת, כאילו מבחינת זה כן ממרא, כי הוא לא ממשיך חידוש כאילו של התורה, יישום של התורה בימינו.
כן, אבל תזכור,
איך זה ממשיך להגביל אותנו?
אז שני דבר, קודם כל, מבחינת הזקן ממרא, אין היום את המנגנון שמאפשר הכרעה, אבל נאמר את זה ככה. גם אם תיארתי קודם איך יש חתירה למחלוקת, אבל החתירה למחלוקת היא גם כדי להכריע, כמו הדעה שאני רוצה. היום אין מנגנון הכרעה, זה מת, אין, זה לא קיים, ולכן גם אין מנגנון חידוש, כמו זה שהרב ראים כל הזמן אומר, אני מחכה ליום שיהיה בית דין הגדול כדי להגשים את כל חלומות, החלומות שהוא חולם. זאת אמירה מהכיוון הזה שאנחנו נעדרים לחלוטין מנגנון סמכות, ולכן אנחנו נמצאים באמת במקום שנעשית כהרבה תורות. התלמידים של הרב הזה עושים ככה, ותראה קצת איגוד ישיבות ההסדר כמשל לסנדרין. יש ישיבה אחת שהראש ישיבה שלה מדבר אחרת מכולם. אז מה עושים קורה שהישיבה? מתאספים כדי להכריע. זה הם מצליחים? לא יודע, ראש ישיבה שזה ישיבה שנמצאת קצת דרומית לנו, או בין דרומית לנו, זאת אומרת, אני לא אפתח, אני אפרוש, כן? אבל אין לנו מנגנון הכרעה ברור, כן? ולכן בתחום ההלכה אתה לא תכריע. זה א', כן? ב', אני אחזור למשפט שכבר נאמר פה, אבל היום זה שאלת, אני חושב שהוא לא נקלט אצלך. הפוטנציאל של הדברים האלה הוא קיים. זה לא אומר שלוחצים על הכפתור ונושאים הילוך חמישי ועושים את כל התהליכים האלו, כי המסורת בדרך כלל נוסעת בראשון או שני מקסימום, כן? לא נוסעת מהר, ומה שתיארתי קודם, הקצב היום הוא קורא, הוא פשוט מהיר מדי, זה מסחרר, כי נשים שינו את מעמדם לא בתהליך איתי, אלא בתהליך מהיר מאוד. וכדי שיקרו תהליכים האלו שמתרחשים בהלכה, אני רוצה לחזור לנקודה המכוננת, בעלי ההלכה, כל מה שתיארתי פה, אבל בעלי מסורת בתפיסה. אני יכול להגיד שחלק ממה שרואים אצל רוב בעלי ההלכה בשאלות הגדולות שעומדות על הפרק של המציאות הרעיונית והחברתית שאנחנו חיים בתוכה, שהם רובם עוד לא נמצאים בכלל במקום החדש, ולכן נוצרים הרבה פעמים פערים, לא רק שהוא שמרן והוא לא שמרן, שהוא אכפת לו מהלכה והוא לא, אלא הוא חווה בצורה אחרת למד האישה, והרב הזה שהוא נחזור לארי אייכלר, כן, הוא מאלה שדיבר עליהם, אז הוא בכלל לא מרגיש את הבעיה. אני יכול להגיד לך שאני ישבתי לפני איזה 3 שנים באיזה כנס של שבת כזה של רבני הקיבוץ הדתי, ועשו בלילה כזה סדנאות שאתה יושב עם 3 רבנים ואז דבר ואז מחליף, ואחד מהדברים שאלו, כאילו איך אתה מתמודד עם השינויים בקהילה? הרבה אחרי של הרבנים כאילו דיברו במונחים שיש לי בעיה עם זה שבקהילה שלי רוצים שוויוניות, טטטטטטטטטט. היה רב אחד אבא אמר, אני אוהב את הבקשות האלה, וואלה, אני איתם, אני מוליך את השינוי בקיבוץ אצלי, אני עובד איתם, כי הוא מזדהה עם זה. בדרך כלל רבנים הם קצת מיושנים, אחרת הם לא היו רבנים, בסדר? ואני אומר את זה גם על עצמי, איך אני לבוש, איך אני נראה. כאילו, יש לך חשיבה קצת ישנה, אני אוהב את בית כנסת, אני אוהב, היום היה לי שיחה עם איזה תלמיד, מה, אתה באמת אוהב להיות פה כל יום וללמוד? אמרתי לו, כן, זה נותן לי חיות, מה, כאילו, אתה כמו איזה גלות פה. בקיצור, כאילו מה שאני אומר, ולכן זה מסתבך יותר. אבל זה שהפוטנציאל שהכוח נמצא, הוא נמצא. ובעזרת השם גם הוא נמצא את האיזון הנכון.
אז קצת תסכול ופער בין העולם המצוותי לבין העולם המחתי.
נכון, ואני יכול, בעיקר בעיניי, מה שיצר את זה, זה הקצב. אני אפשר לעמוד בזה, זה מאוד לא פשוט. אז יש תחומים אפורים שאפשר עד הסוף ללכת. ספציפית, אם אני חושב על מה זה האישה, קוראים לזה לימוד תורה. היום אני חושב שיש מציאות שלא הייתה לפני 20 שנה, שכל בת שגדלה בבית דתי יכולה ללמוד את כל חדרי התורה ברמה הכי גרועה. יש היום מוסדות כאלה לנשים, הכל פתוח בפניהם. משהו שלא היה. כאילו אחותי, שהיא מראשי הדברים האלה, שהיא רצתה ללמוד, זה אחד המכללה בירושלים. מכללה בירושלים, שתבינו, למדו כל היום רש"י מזרחי, והמורות שלנו ידעו דברים שאיזה גבר ידע את מזרחי על רש"י לתורה, למה? כי היה אסור למד של גמרא, היה אסור למד של מתנאים, היה כל מיני כללים, כאילו איך לומדים תורה שבעל פה בלי לעבור על האיסורים וזה. כאילו, תבין, היא בת 44, זה לא שהיא זקנה גדולה. כלומר, זה יש תונה. בית כנסת זה סיפור אחר לגמרי, הקצב של היכולת לשנות. כי בית כנסת יש כללים מאוד ברורים, כי מה הם עשו בלימוד תורה לנשים? הם עשו בתי מדרש לנשים. אז סבבה, כאילו, יש איזה גבר שיעצור אותם. יש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל בית כנסת, בית כנסת שייך לגברים. הנשים הם למעלה, הם בפינה. איך אתה מניע שם דברים? הרבה יותר מסובך. עכשיו אם הרב בא עם תנועה נפשית שהוא גם חושב שזה טוב וגם להכיר לאכפת מההלכה, אז אפשר ליצור איזה שיח משותף, אבל לדעתי הוא אף פעם לא יגיע למקום של שוויונית מוחלטת. אני מסביר למה, כי הוא ישבור את הכלים. כלומר, הנה, אני לא יכול ליצור מישהו שאני ייצר עכשיו מחלוקת, בוא נדבר לסוף את השיעור הזה, בוא נייצר מחלוקת שהיה איזה טענה שאמר שמותר לנשים לעשות הכל. אז האמת היא יש טענה כזה על קריאת התורה, כלומר אתה יכול לדברים כאלה.
זה נדע כבוד הציבור, לפרש את הארץ
מסוים שכן? נכון, אז אולי כבוד הציבור, זה יעזור לך על קריאת התורה, לא יותר מזה. כלומר, כשתמצא מישהו בתנאים, או מישהו שיספק לתחמושת, שהוא סוציולוגית חווה את מה שאנחנו חווים, פשוט אין את זה בעבר. ולכן השפה יותר צריכה להיות שפה, לא שנצליח את כל מה שהמודרנה מאמינה, זה שפת האיזונים. כשאני אגיד לך מה התנועה הנפשית שאני עושה לעצמי, אז אני מחפש לעצמי גם אולי להגיד, אולי משהו מזה נשאר, כלומר, לעשות לא לגמרי רק להרגיש שזה קרוע, אלא אני עדיין שואל, עד כמה עם כל השינוי במעמד האישה, זה עוד נחק ההבדל, זה עדיין נשאר, כלומר, אבל זה באמת מסובך, בעזרת השם, מקווה שנצליח. אז אנחנו נעצור כאן, ובשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נעבור ליבנה, בסדר? התוכנית היא כאילו לנסות לעבור קצת לדורות התנאים עד רבי, ואז להתחיל ללמוד בצורה אחרת, ללמוד לפי חיבורים. הוא ללמד בדרשי ההלכה, סמסטר שני, קוראים את זה נכון? משנה, תוספת, תלמודים.
יכול להיות שבסמסטר שני.